כאמור, היות שזה היורצייט של הארי הקדוש, לפני כמה וכמה שנים, זכור לי וכל אלו שהיו אז, שהרבי ציווה ללכת ולנסוע מרחוק מכל המקומות, להשתתח על הקבר של הארי הקדוש, והרבי הוסיף מילה מאוד מעניינת, הוא אמר שינצלו את זה כי זה עת רצון. עת, אני לא זוכר. לא, אני לא זוכר את ה... אבל דבר אחד אני זוכר. אני זוכר אבל, לא זוכר את השנה, אני זוכר שכולם עשו מה שיכלו כדי להיות, כי הרב אמר שזה עת רצון. ואני גם זוכר שהיה קהל כזה גדול, רצו להתפלל שם, אז הסבא שלך, הרב יענקל לנדו, זכר צדיק לברוכה, התערב ואמר שאסור להתפלל. כן, טילים כן, אבל קיצר. היה קהל, קהל עצום. שם להתפלל מנחה. קיצור, בכלל, להשתתך על הציון זה דבר גדול, ואם אני לא טועה, אנחנו ציטטנו כבר את הדברים שהמויר עיניים, הצ'רנובלר, רב נוחם מצ'רנובל, הוא היה תלמיד של הרב המגיד, התלמיד הכי מבוגר, והאדמו"ר הזקן בלטניה היה הכי צעיר ברוב הזמנים. אבל היה לו עוד משהו, מעלה נוספת, שהוא היה אצל הבעל שם טוב פעמיים. ורב נוחם מצ'רנובל כותב בספר מאור עיניים, מאור עיניים זה בדרך כלל על התורה, אבל בסוף יש גם כן על מסכתס. אז מסכת שבת, תביטו ותראו, הוא אומר שאם מצטטים דבר תורה מהצדיק, מבעל ההילולה, אז זה בחינה של איסקשרוס רוחה ברוחה. רוח האדם הלומד עם רוח הצדיק שאמרת דבר תורה. ואז החיבור הזה זה ממש כמו שהיו משתתחים על קברו. כי בתורה הזאת, כך אומר, בתורה הזאת דוט ליקטר בגרום, שם הוא קבור. וכשהרבי באחת מההתוודיות ציטט את המויר עיניים, אז פעם ראשונה הוא אמר את זה, תוך כדי השיחה הוא אמר את אותו הדבר בשינוי. למה? מפני שבתורה הזאת אינדי תירה לפטר. בתורה הזאת שם הוא חי. וכשתביטו ותראו, חיפשתי קודם, לא מצאתי את זה כאן, אבל בבית יש לי את זה. אז במור עיניים שני הדברים כתוב שם. ששם הוא קבור, ושבזה הוא, שבתורה הזאת הוא חי, זה פשוט מה שהגמרא אומרת, ספטוי סוף דוי ובוס בקבר. אם ספטוי סוף דוי ובוס, עומדים בתנועה. אז דבר ראשון, כדי שיהיה לנו את אותו זכות, כמו שאנחנו היינו משתתחים על הציון של הארי, אני אצטט דבר תורה של הארי הקדוש. בפרק חובוב, אדמו"ר הזקן אומר, ונוידע לכל פירוש הארי ז"ל על פסוק זה של תחס אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כהל. מה זה נוידע לכל? כולם יודעים את זה. מה הארי הקדוש אומר? הפרק חובוב מתייחס בזה שהאלתר רבי מדגיש כל כך את החיוב ואת ההכרח בעבוד עשה שמחה. ומיד מאליו נשאלת שאלה, הלום דו ששאל, מה פתאום האדמו"ר הזקן מסתמך על הארי בשעה שיש לו רמב״ם מפורש? הרמב״ם בסוף יחסלו לב, אם אני לא טועה, אני אגיד את הציטוט, השמחה שאודום ישמח בעבוד עשה שם, אבוידו גדוילוי, וכל המועיני העצמו עם משמחה זו, רואי לו יפולה ממנו, שנאמר תחס אשר לא יובלת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבוב. מה רואים ברמב״ם? רואים ברמב״ם ששמחה זה לא מצב, אלא שמחה זו עבודה. מה ההבדל? הבדל יסודי ביניהם. ויש כאן טעות עולמית. יש הרבה מהאחרונים, או יותר נכון, כל מיני שיחות מוסר בישיבות, שמצטטים את רש"י, שרש"י אומר, תחס השם לרוות, תחס השם ככה בשמחה וטוב לבוב, מרויב כהן, אומר רש"י, בעוד שהיה לך כל טוב. אז רוצים לדייק ברש"י, שרש"י רוצה לומר, לא עבדת את השם. ומה, מהו כאן החטא הגדול? מהו החיסרון הגדול? כי בעוד שהיה לך כל טוב, ואף על פי כן לא עבדת. וזה פשוט טעות. רש"י לא אומר את זה. רש"י, הרבי לימד אותנו שצריך ללמוד ברש"י לא רק מה שהוא אומר, אלא גם בדיבור המסחיל. כי הדיבור המסחיל לא כתב הבוחר הזצר. רש"י כתב את זה. וכשרש"י אומר, רש"י נעמד על הדיבור המסחיל מרויב כהן. זאת אומרת שרש"י אומר, כשהיה לך כל טוב, נו, אז לא עבדת. מה פשוט לא עבדת? זה לא ראיה שהכוונה היא שלא עבדת בכלל? באותו פשט אתה יכול להגיד שכן עבדת את השם, אבל היה חסר לך שמחה. והטענה היא, מילא אם יש לך בעיות כלכליות, יש לך בעיות של דייגס, הפרנוסי, אבל אוי הולך כל טוב, למה בסתן נשגבן פחי לחוף מלצון? למה לא היית שמח? אז מהרש"י הזה אי אפשר לדייק שמדובר שלא עבדת בכלל, כי באותו משקל כן עבדת, אבל לא עבדת בשמחה. זה בכלל לא ראי אמרה, זה טעות. אבל אצל הרמב״ם, אצל הרמב״ם אין אפילו אב המיני של הטעות הזאת. כי הרמב״ם קורא לשמחה אבוידה. אבוידס השמחה אבוידו גדוילוי. וכל המועיני העצמוי משמחה זו רואי לפורה ממנו. ואומר פסוק שנאמר תחס אשר לא יבד אתו. הרמב״ם בדרך כלל מביא מקורות. אבל אם הרמב״ם לא יביא מקורות, הרבה ראש שיבס לא היה למה לעשות. כל הדיוקים, אתה רוצה להגיד, אתה אומר כל מיני לומדס, מה הרמב״ם מתכוון? כשהרמב״ם מביא לך פסוק, אתה לא צריך להגיד שום לומדס. זה המקור. ובדרך אגב, יש לכוי רוסטירה ברמב״ם, ברמב״ם לרמב״ם. הרמב״ם בסוף הלכס לולב, כמו שציטטתי, אומר, עבדת את השם, אבל היה חסר לך אבוידה של שמחה. קיימת את המצוות, אבל פשלופן מצווס, מצווס רדומות, קרות, קפואות, היה חסר לך חייס ושמחה, אבויד עשה שמחה. אותו רמב״ם בהלכס תלמיתירה, פרק ג', הרמב״ם אומר שכל המבטל, זה על יסוד הגמרא, כל המבטל תוירו מאויני סויפו לבטלו מאוישר, שנאמר, שוב שנאמר, תחס אשר לא יבא את השם לקחה בשמחו וטוב לבוב. אז כאן הרמב״ם לומד שלא עבדת, ביטלת תורה מעוני. ושם, ביחס לולו, ואומר שכן עבדת, אבל איך עשה לך שמחה? לא ראיתי אף אחד שעומד על הסתירה הזאת. אבל לכוירו אפשר לומר, תירוץ פשוט מאוד. תביטו טוב ותראו. זה תדייקו בציטוט. ברמב"ם מרס לולב הוא אומר שנאמר תחס אשר לא יבדת עושה השם אלוקיך בשמחו ובטוב לבוב נקודה. גם את הנקודה הרמב"ם עשה. בארס תלמוד תורה הוא אומר תחס אשר לא יבדת עושה השם אלוקיך בשמחו וטוב לבוב מרויב כהל. החלק הזה שאתה לומד שלא עבדת זה נלמד כן ועובדת סויברו סליחה מרויב כל ובאת סויבכו. מזה שהוא מביא את המרויב כל ובאת סויבכו, אתה רואה שסויפו לבט למוישר. כלומר, מהפסוק הזה יש שני לימודים, זה אף לבפלא. מהחלק הראשון אתה יכול ללמוד שכן קיימת, אבל היה חסר לך חייס ושמחה. מהחלק השני, מרויב כל ובאת סויבכו, שאם ביטלת את הקיום, אז סופך, רחמנא ליצלן, לבטל מאושר. ממי לזה לא סתירה? כן? כמוני. ממי לזה לא? זה לא סתירה. הציטוט הוא מי שביטל תוירו מאושר, סויפו לבט למאויני. וזה מצד בבט הסויבו. טוב, עכשיו נשאלת השאלה, למה האדמו"ר הזקן מביא ממרחק לחמוי. למה לא מביא את הרמב״ם? איך אומר? לימוד מתוך שמחה כאיסרו נוער רבו מן החוישך, כן, וכמו שקוסף בזויר, יש לשמחה זו איסרוין כאיסרוין אוי רבו מתוך החוישך דווקא. כמו שקוסף בזויר על פוסק ורואיסי שיש איסרוין לחוכמה מן הסיכלוס כאיסרו נוער. גם כאן, יש משהו עמוק מאוד. זה יחד תמצא מאוד מעניינת. תשמעו טוב, יחד תמצא מאוד מעניינת. איך יכול להיות מציאות כזאת שעל פי ניגלה לומדים דובר לא כפשוטוי ודווקא הזויר לומד כפשוטוי? זה יחד תמצא מאוד מעניינת. ורואיסי שיש איסרון לחוכמה מן הסיכלוס כאיסרון או אויר מן החוישך. איך מפרשים את זה מבחינה מילולית דקדוקית? יש יתרון לחוכמה על טיפשות כמו האור על החושך. שאלת השאלה, גרויס, זה צריך את החוכמה של שלמה המלך? שיש יתרון מהשכל על טיפשות? כל אחד יכול להגיד את זה. לא צריך להיות שלם מהמלך. וצריך על זה משל. ובלי מושל אתה לא מבין מה ההבדל בין השכל לטיפש? ואיך מפרשים את זה כפשוטוי? מין כפשוטוי, מין. לא. מין, על פי ניגלה, מין מלשון על. יש איסרון לחוכמו מן הסיכלוס, על הסיכלוס, כאיסרון אור מן החוישך, על החוישך. זאת אומרת, מפרשים את המין לא כפשוטו, אלא כמו על. בזויר, שסיסרית, איך תמצא מאוד מעניינת, והוא אומר מין, לא על. יש איסרון לחוכמה שבא מתוך הטיפשות. אם אתה לוקח את הטיפש ועושה אותו לחכם, או את החפצה של הטיפשות ועושה אותו לחוכמה, או אותו הדבר אם אתה לוקח את החושך ואתה מהפך את זה לאור, זה חוכמה שבא מן החושך, לא על החושך. זה וורט עמוק שרואים היתרון של הזויר בפירוש הזה, ואלתר רב מביא את זה כפשוטו. כמו שכוסו בזויר על פוסוק, כישראל, מה הזויר? כושקוסו בזויר, מה זה הזויר? הזויר אומר כאן חידוש עצום. רואים שלא רק שמביאים מהחושך ועושים לאור, אפילו הפסוק בשלמה המלך בשיר השירים, גם אוויל מחריש לחכם יחשב. איך מפרשים את הפסוק? שטיפש שיודע לשתוק, אפשר להחשיב אותו גם לחכם. כי אם היה מדבר, היה מגלה את עצמו. לפחות בזה, שהוא שותק, אז אפשר להחשיב אותו לחכם. יש אבל פירוש נוסף, נמצא במצודס. גם אוויל מחריש בבניין נפעיל, מי שיודע קצת דקדוק, גם אוויל מחריש, מי שיודע להשתיק את הטיפש, זה חכם. זה גדלות מסוימת לדעת להשתיק את הטיפש. קל וחומר לא רק להשתיק, אלא לעשות מהטיפשות, לעשות חוכמה. לקחת את החושך ולהפוך את זה לאור. זה רק על פי הזוהר. בכל אופן, נשאלת שאלה פשוטה, למה האדמו"ר הזקן לא מצטט את הרמב"ם? מה הוא צריך להגיע עד האחרונים, עד הארי הקודש? למה לא הרמב״ם? שהרמב״ם מדבר על אבוידס השמחה. כאבוידה, לא רק כמצב. מה התירוץ? התירוץ הוא ונויד על הכל פירשו אריזל. אריזל מפרש תחס אשר לבטם כבשים ותלובוב מרויב קויל. בואי לו מה זה אין קויל. בואי למה זה יש רויב. אין אודום מייס וחוצי תאבוסו ביודוי. אומרת חזל, אומרים חזל. אתה לא יכול להגיע לכל. אתה יכול להגיע לכל מבחינה נפשית. צומח בחלקוי. אבל מבחינה כמותית, מציאותית, אתה יכול להגיע לרוב. אבל אבוידה ססימחה צריכה להיות כזאת אבוידה, כזאת עומק, יותר מכל חיי או אוילו מבוא. באוילו מבוא זה יש קול, כאן יש רק רוב. לכן האדמו"ר הזקן מצטט את זה, כי ברמב״ם זה לא נמצא. ברמב״ם נמצא באופן כללי המיילה של שמחה. אבל שהמיילה תהיה, שכאן באוילו מה זה עבודת השמחה, זה אפילו מכל, כשיהודי לומד ומקיים מצוות, בחייס ובשמחה, זה יותר מכל חיי אוילו מבוא. זה נמצא רק באריזל. עד כאן דברי אריזל והפירושים שנתנו לזה קצת עומק. עכשיו כמה פרטים על תולדות האריזל. מה? יכול להיות. האריזל נולד 100 מטר רחוק מכאן. כאן, ברחוב הרחיים, ישנו הבית שהארי הקדוש נולד כאן. והוא לא ילנו התייתם מאבא שלו. בגיל מאוד צעיר, כשהיה ילד קטן, 3-4, אז האימא שלו והדוד שלו הוציאו אותו למצרים. ושם היה לו שני רבים. היה לו הרב המובהק השיטה מקובצס, בצלאל אשכנזי, והיה לו גם את רב רבוי, את הרדב"ז. אני מקווה שאני לא מחליף, כן, לא היה רב רבוי. מי היה רבו ומי היה רב רבו, כן. שיתם הוא יצא רבו והדמאז רב רבו. רב דוד בן זמרו. רב דוד בן זמרו היה במצרים, והוא עצמו שואל על הרמב״ם, הרמב״ם כותב שיש שלוש עולבים להיות במצרים, איך הרמב״ם היה במצרים? אז יש כאלה שאומרים שהרמב״ם היה כותב לעצמו שאני עובר כאן כל יום בשלוש עולבים. אבל יודעים היום שזה לא נכון. אז הוא שואל הרדב"ז, הרי אסור לגור במצרים. קיצר, אז הוא אומר, לנסוע וללכת ולהשתקע במצרים, זהו האיסור. אבל אין כל איסור אם אתה באת כמו תייר, אם באת כמו תייר, אין כל איסור. כי באת כתייר ואתה ממשיך את זה. וזו הסיבה שהרמב"ם מגיע.
לא תסוף בדרך אשר...
כן, וזו הסיבה שהרמב"ם מראה. סליחה, אני באמצע שיעור. הרמב"ם היה, הוא הגיע לאקו, הרמב"ם התחתן מאוחר, התחתן בגיל 30, ולאחר מכן, כשהיה לכאן וביקר בירושלים, בסמוך למקום המקדוש, ואחר מכן הוא נסע למצרים, ונסע כתייר, ולאחר שתקע, ממילא זה אין כל האיסורים. והרדב"ז מוסיף שמה, בפירוש על הרמב״ם, ואחר כך מוסיף שלושה מילים, וגם אני אחר כך באתי לירושלים. גם הרדב"ז הגיע אחרי זה לירושלים. והוא היה הראשון לציון, הרב הראשי של ירושלים. ורוב הרדב"ז, כל השאלות על ירושלים, מקום המקדוש, זה הכל רובם עוסקים עם הרדב"ז. כי הוא היה האדם המומחה, וזה היה סומך ונירי אצלו. אגב, יש לו שיטה של שהאבן היסוד שנמצא במסגד אל-אקצא, הוא טוען שזה אבן השיאו ושם קודש קדושים, והיום יודעים קצת אחרת, ויש להם צילומים, קיצר זה נושא לשיעור בפני עצמו. בכל אופן, ככה הרדב"ז הגיע לירושלים. הארי הקדוש התגלה אליו אליהו ולימד איתו תורה סניסטו, והוא אמר עליו שעליו עכשיו לקום ולנסוע לארץ לצפת, ושם יהיה לו תלמיד שיגיע מדמשק, לרב חיים ויטל. יש בספרים מה שנקרא טעות של הבוחר הזצר. כמו שיש, אם שמתם לב, יש חומשים כאלה שבדף השער יש צילום של מוישה רבנו ושל אהרן הכהן. אז ימינה ושמאלה. ויש חוק לישראל, יש כזה דף השער, שכתוב כביכול ציור וצילום של הארי הקדוש. רואים אותו יהודי זקן, עם זקן לבן, ורב חיים ויטל, תלמיד צעיר. וזה היה בדיוק להיפך. הרב חיים ויטל כבר היה למעלה מ-70, והארי הקדוש, כשהוא הגיע, הוא היה סך הכל בן 35.5. והוא הסתלק בהיותו בגיל 38. אחד הפלאים הכי גדולים, שרב חיים ויטל, תלמידו המובהק, כתב כל כך הרבה ספרים, הרי לא רב שמעי בן יוחאי, ולא הארי הקדוש, ולא הבעל שם טוב, הם עצמם לא כתבו, רק התלמידים שלהם. זה כאן דבר בזויה, ואותו דבר בארי הקדוש רב חיים ויטל, ואותו דבר הבעל שם טוב, זה בעיקר התולדות סנקב יוסף, שיש בספר שלו 279 שומעתי ממוירי. שומעתי ממוירי. לפני שנה ראיתי שביריד הספרים של חב"ד כבר הדפיסו ספר שזה נקרא שומעתי ממוירי. וליקטו לא רק מספר תולדס, אלא מכל הספרים של התולדס, וגם מדגל מחנה אפרים, שהוא היה הנכד של הבעל שם טוב. בן ביתו של עודל, הבת של הבעל שם טוב. בכל אופן, הם לא כתבו. אבל רב חיים ויטל הוא היה תלמיד שלו סך הכל במשך שנה וחצי. ויש כל כך הרבה כתבי אריזל. היצחיים, 50 שורים, והשמונה שורים, ופרי יצחיים, וכל מיני, ולא היה לו, לא מכונת כתיבה, ולא מחשב, והכל מהם, הכל שהוא שמע בשנה וחצי. עד כדי כך הדברים אמורים, שנשארו כתבי יד שלא הודפסו, וזה כבר נשאר אצל הבן רב שמואל ויטל. ורב שמואל ויטל ציווה בצוואה שלאחר הסתלקותו, שיקברו בקבר גם את הכתבים האלה, שאבא שלו כתב כתבי אריזל. טוב, צוואה, מה אפשר לעשות? כך עשו. מי זה היה אותו רב גדול, אני לא זוכר כעת, היה לו חוכמה של רב, לאחר כמה שנים, הוא אמר, אנחנו קיימנו את הצבא, אבל לא כתוב שזה צריך להישאר שם. מי? איך קראו לו? אז חפרו, תשמעו, משהו נפלא. חפרו את הקבר של רב שמואל ויטל, והוציאו את הכתבים שנשארו, כסבי אריזל, שנשארו אצל רב שמואל ויטל. מה זה? מי זה? זה השמוינו שאורים. בדרך אגב, בלי להיכנס לפרטים, זה אחד הדברים שמתווכח המונקצ'ר, אמיר חסלוזו עם האלטר רבי, על דברים שכתוב בשמוינו שאורים, כיוון שהאדמו"ר הזקן בלטניה לא היה לו את השמוינו שאורים. טוב, יש ספר שנקרא חמישו מאמורס, של אמיר חסלוזו, ששם הוא דן בכל הנושא הזה. אני לא רוצה להיכנס לזה. זה לא עכשיו. בקיצר, שנה וחצי גילויים כאלה, ועוד גילויים כאלה שגם הרמק לא זכה לזה. הרמק, רמוישה קורדוברו, שכתב את הספר הפרדס, תומר דבוירו, מי אמר את זה? שמי שיש לו את הספר תומר דבוירו בבית, זה סגולה בדוקה להינצל מהמחלה הידועה. מי? מי אמר את זה? דבחיים יצאן, יכול להיות. אתם אומרים, זה ספר מאוד, ספר קטן, אבל ספר מאוד מעניין. אבל הספר הפרדס, אני לא נכלל לקדושה שלהם ולעומק שלהם. הרמק והרי הקדוש, זה משהו מעל ומעבר להשגתנו. אבל דבר פשוט שאני יכול לומר, כשאתה לומד את ספר הפרדס, זה כל כך מנוסח, כל כך יפה, וכל כך ברור, הרבה יותר קל מה שהכיס והריזה. ואם אתה רוצה, תלך קצת עוד יותר קדימה, עוד יותר אחורה בשנים. אתה יכול להשוות את הנוסח של הרמב״ם והמאירי עם הטור. זה נוסח אחר לגמרי. הנוסח הוא משהו מעל ומעבר, הרמב״ם והמאירי, ואותו דבר הר"ן. וכאן רואים גם הספר הפרדס, הוא כל כך יפה. זה כדאי לעיין, למשל נושגים כאלה, ספירה. מה זה ספירה? הפירוש של ספירה. ושם הוא אומר את הנקודה שכתוב בחסידס, בספר הפרדס, שספירה זה מלשון לא רק שספרים זה אחד מעשר, אלא ספירה זה מלשון ספיר ויואלוהם. הוא הולך ככה מן הקל אל הכבד, ועד שנכנס עמוק עמוק עמוק, זה מאוד יפה, מאוד נעים לעיין בזה. כיס ורי זה יותר מתומצת. יש עוד כמה חילוקים, לא להיכנס לזה. אבל אותו רמק הגודל והקודש לא זכה לגילוי האלוקי של סויד הצמצום. והם היו באותו זמן. הרי הקודש גילו לו מן השמיים, ולרמק לא גילו. וכשהרי הקודש הגיע לצפת, יש בזה שלוש גרסאות, אם היה תקופה קצת יותר קודם, אבל הדבר הכי מקובל, ויש לזה גם ראיות, הכל פנים, הסמכתות של סופרים, שהוא הגיע ללוויה של הרמק. סתם, אתאר לכם איזה קבוצה הייתה שם. הרב היה בית יוסף. המגיד היה האלשיך. הפייטן היה רב שלמה אלקבץ. המקובל היה הרמק, אחרי זה האריזל שהגיע, והשמש היה רב אלעזר אסקר החרדים, שאותו חרדים, השמש, הוא זכה לגילוי אליהו. זה קבוצה של אריות, אריות, ורובם מונחים אחד ליד השני. הרי הקודש והרמק ורב שלמה אלקבץ, זה שעשה את הלכודוידי, הפיוט של הלכודוידי. כולם באותו זה. אז כשהרי הקודש הגיע להלוויה, הוא אמר את ההספד הכי קצר שבעולם. אבל ההספד הכי נפלא. וציטט את הפסוק. כי יהיה באיש חית משפט מובס, והוא מת, ותליתו אותו על עץ. אמר הרי הקודש, כי יהיה באיש חית משפט מובס, חית מלשון חיסרון. בחסידות הרי מצטטים את הרשי, כשבת שבע עומדת לפני דוד המלך, לפני בעלה, ואומרת שאם אבינו דוד יהיה מלך, ואויסי אני ושלוימו בני חטואים, אומר רש"י, מה זה חטואים? חסרים את המלוכה. אז חית מלשון חיסרון, אומר הארי הקדוש. אם אדם מת ויש לו חטא, הוא לא היה צריך למות. אין לו שום אבון שבגללו הוא הגיע למות. אבל והוא מת, הוא כן מת. ותוליסו אויסוי על עץ, על חטא עץ הדס. זה שהרמק מת זה רק בגלל עץ הדס. אבל מצד עצמו, חטא משפט פובס. יש לו חיסרון. זה כל ההספט. וההספט הזה הוא הכי קצר והכי נפלא. זה בקצרה קצת תלדוס של הארי הקדוש. הארי הקדוש כותב הרב חיים ויטל, כשהוא היה רואה בן אדם, אז כמו שאנחנו בשפה של היום, כמו שאתה מביט היום על המצג של המחשב, כך היה מביט על האדם, והיה רואה בדיוק מי הוא, מה הוא, מיום הולדתו, ואפילו מהגלגולים שקדמו לו. כך כותב רב חיים ויטל על רבו, על הארי הקדוש. מדהים, פשוט מדהים. וכשהוא רצה לתת מדרגה גבוהה של עיבור נשומה לרב חיים ויטל, אל תראה וגם מביא את המושג של עיבור נשומה. וכולה היי והולי, יאור אלוב רוח ממורם ואיסקי לבחינס איזה רוח צדיק שתסעה ברבוי. על העניין של משבין עושתי צדיק. אז הוא שלח אותו לקבר של רב יהודה בן בסירא, שזה גם כבצפת. ושם שישתתח על קברו, ושם הוא יקבל את המדריקה שלו. והדבר השני, שהוא אמר לו, רגע, יכול להיות שהוא עצמו היה איתו יחד. הם הלכו על ספינה במוצא שבס על, על, על ימת הכנרת, על מקום מסוים, ואמר לו לשתות משם. כי כתוב שהבארו של מיריום נפלה לאחר הסתלקותה לימה של טבריה, וחזל אומרים שאם עולים על ההר של רמיר בלנס, רואים באמצע כמו קברה, כמו צנטרפוגה. וזה. בקיצר, קשה, צריך עיניים לראות את זה. אבל הרי הקדוש, הכל היה גלוי לפניו, על מוצא שבס. מוצא שבס זה הזמן. זה מחזה בכל העולם. אז הוא אמר לו לשתות משם, ואת שני הדברים האלה סייעו לו לרב חיים ויטל להגיע למה שהוא הגיע.
מה מחזה?
זה כתוב, זה כתוב, זה כתוב אפילו בשולחן ערוך אפילו. זה כתוב בחז"ל, לא? אלא משיך ממל. היות שהי הוב זה סום, ראשית כל טוב, ראשית כל נקשר את מה שהתחלנו, שכיוון שציטטנו את דברי האריז"ל וביארנו אותו והעמקנו בזה, אז זה כמו שאנחנו השתתחנו על קבר האריז"ל, אז שכל אחד מאיתנו כאן וכל מי שמצטט את דברי אריז"ל, שיבשע כל אחד בכל מה שהוא צריך, כמו שהיה, אילו היה הולך לשם, והוא בעת רוצן, כך הרבי אמר, זה עת רצון, אז אילו לרוצן עם רבי ואגין ליבי, לפני השם, בזכות האריז"ל שציטטנו את דבריו והעמקנו בו, שכל אחד יבשע בכל מה שהוא צריך, בונה רוויחה, חיה רוויחה, ומזוינה רוויחה, והכל לכתחיל להריבר, ובקורב ממש נזכה גם כן לגאול השלימו, ומלכנו בראשנו, במהרה בימינו, עומד. אז אני רוצה עכשיו להמשיך. היות שזה סומוך לתשעה באב, ותשעה באב שחל בשבת והוא נדחה, וכמו שרבינו הקודש, שרבינו הקודש היה נין, נכד ונין, בן אחר בן של הלל הזקן, אגב, יש לשון מאוד מעניינת במשנייס, הרבה פעמים כתוב רבי אומר, אומר אני. מה זה? רבי אומר. כל אחד יודע שהרבי עשה את המשנייס. רבי אומר, אומר אני. ווסידס. סתם משנה זה רב מאיר. למה? כי רבינו הקדוש היה תלמיד מובהק של רב מאיר. כמו שנמצא בגמור בעירובין דף י"ג לומד בייז. איידה מחדד נטפי מחברוי דחזיסי לרב מאיר מאחורי, ואילו חזיסי מלבוני אבי מחדד נטפי. מה שאני יותר מחודד מחבריי, זה מפני שראיתי את רב מאיר מאחוריו מאורפו. ואם הייתי רואה אותו מלפניו, הייתי עוד יותר מחודד. זה דורש שיעור בפני עצמו, לא רק מה רואים בפנים, זה מילא. אבל מה רואים בעורף, ועל ידי כך להיות יותר מחודד מהחברים. זה דורש שיעור בפני עצמו. בכל אופן, זה כשאומר סתם משנה. סתם משנה זה רב מאיר, כי זה היה רבו. אבל מה זה רבי אומר אומר אני? אז יש לזה עומק מסוים, סוד מסוים. רבינו הקודש, רב יהודה הנשיא היה בן אחר בן של הלל הזקן. והלל הזקן היה בן אחר בן של דוד המלך. וגם הלל הזקן משתמש עם אני. אם אני כאן, הכל כאן. כך אומר הלל הזקן. לא היה מי שיגיד, אם אני כאן, רק הלל הזקן. הלל הזקן, הסמל, כמו בשבס, הסמל של הנובה והתבטלות, וקיבל ביזיונות, וכל הדברים, סמל, סמל של התבטלות. הלל הזקן יגיד דבר כזה, אם אני כאן, הכל כאן. אבל כשלומדים קבולה וחסידות, יודעים שיש שתי דרגות. יש אני ויש אנוכי. אנוכי זה ספירת הקסר, ואני זה ספירת המלכוס. הלל הזקן, שהיה נצר לבייס דוד, למלכוס בייס דוד, הסמל של מלכוס בייס דוד, זה אם אני כאן, הכל כאן. ואותו הדבר הנכד שלו, רבינו הקודש, רבי אומר, אומר אני. כי אני זה הסמל של מלכוס, מלכוס בייס דוד. ולכן זה אחד זה על פי זה מבינים דברים נוספים, למה חנוכה רבינו הקודש לא מביא אותה במשנייס, מביא אותה מדלת אחורית. פעמיים שמעת, כיוון שהרמב"ן כותב שהכהנים מלכוס בייס חשמונאי לקחו את המלוכה, הצילו את המלוכה, הכל טוב ויפה, אבל המלכוס שייכת רק למלכוס בית דוד, והם היו צריכים להעביר את זה, ולכן לא נשאר ממלכוס חשמונאי כלום. זה דברים איומים שהרמב"ן מסביר למה אותם צדיקים שמתיסיו ובונוב, בית חשמונאי לא נשאר שום דבר. כי יש בריסי אוקים, לא רק זה, זה ראיתי, זה פסוק ביצחוק, אבל מל, ועבדי דוד מלך עליהם לאוילום. מלכוס היו צריכים, הצלת, טוב ויפה. המשכת, טוב ויפה. אבל אחר מכן, קח את המלוכה, תעביר את זה לכויינים. סליחה, בתור כויינים, חשמונאים, תעביר את זה למלכוס בית דוד. כיוון שהוא היה ממלכוס בית דוד, וכל החנוכה היה מהכויינים ולא ממלכוס בית דוד, כשלומדים את הרמב"ן הזה, אפשר לומר ביאור נוסף, למה שרבין הקודש לא מביא במפורש את כל מה שקרה בחנוכה.
למה אני זה ספירס המלכוס?
אני זה ספירס המלכוס. וככה זה, העניין של תוארים מסוימים בתורה, כמו שאונויכי, זה אונויכי, מי שאונויכי, זה דרגה, אונויכי, אונויכי, אומרך פשעכו, כן? אז האנויך אנויך זה דרגה כזאת של למעלה מחטואים. זה רק בקבולה. ואנו נפשי כסוב יציאו וזה, הכל אנויכי. אבל אני, זה ספירס המלכוס. דבר מלך שילטון, זה אני. אנו מלכו. אנו מלכו, כן? אנו מלכו, אנו שייך למלכו. אני שייך למלך. כשאולו ברצוינו, אנו מלכו, זה העניין של, של אני זמר. טוב, בכל אופן, אז אותו רב יהודה הנשיא, אותו רבין הקודש, אומר במסכת טייניס, שאם תשבו והיה בשבת, ושבת דוחה את הטייניס, כיוון שנדחה, נדחה. ביקש רבי לבטל, כך אמרת הגמורה. למה פתאום דווקא רבי? כי רבי זה מלכוס בית דוד. נדחה? גמרנו. כיוון שנדחה, נדחה. מצד שני, אומרת הגמורה, וזה נפסק להלוכה, שהשבת הבא עלינו לטויבו, שזה בתאריך תשעה באב, אפשר לאכול בוסר ודוגים כי סודה שלמה בשייטוי. כי מי שנדחה נדחה. אם ככה, ריבוני של עולם, אם זה קיבל כבר דיחוי, הרבה פעמים, גם בשנה שעברה, אל תיתן לנו בקמצים, אל תעשה את זה לאט לאט. תעשה את זה כמו שכתוב בתנ"ך. פתאום יבוא האדון. פתאום זה עומד הסנדלר עם הנעל שלו, כמו שגדול לישראל אמרו, וזה עומד בביזנס שלו, וזה ממהר ללכת, וזה מחכה למישהו, ואומרים, הופ, משיח הגיע. הרי בפעם אמר שמישהו היה איזה פתע, אמר, ככה יהיה הגאולה, פתאום. אל תיתן לנו כבר קמצים. עוד קצת ועוד קצת נדחה, אלא לדחות את זה בבת אחס. שכבר בקורש ממש נזכה לגאולה השלמה ומלכנו בראשנו. עוד בהיסטוריה לא ידוע הכל פונים מקסובים ומה ששמעו, יהודי שכל כך עבד ורצה וחיכה וציפה וטבע ועשה כל יכולתו, כמו שהוא אמר, חופשן אלס גיטון, עשיתי את הכל, עוד לא היה בהיסטוריה, ממויס אברום אבינו, מויש רבנו, אדם שכל כך עשה ושלח שלוחים לכל קצות העולם, מי עשה את זה? הכל להכין את העולם לביא את המשיח, ולעשות כל מה שביכולתו. ממילא, כשאותו התחייה של תשבוב, אז ביקש גם רבנו לדחות את זה, יש שיחות שלמות על זה. וזה יהיה ממש בשבת הזאת, מלכנו בראשנו, בגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן.